3,333 שנה, בקיצור, מאז שניתנה לנו התורה. הפסוק אומר, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. הגמרא תמהה, בשום מקום לא כתוב ביום הזה, לא ביציאת מצרים ולא ביום שנפטר משה רבנו ולא ביום אחר, רק כאן אמר ביום הזה, ואנחנו קוראים את זה בתורה, קוראים ביום הזה. אז מה, היום ניתנה תורה? אומר כן, כל חג שבועות מחדש אנחנו מקבלים את התורה, וגם מי שלא למד תורה ולא קיים את התורה, יבוא היום הזה, והיום הוא מקבל תורה מחדש מהר סיני. מי כתב את זה? מהר"ם אלשיך. רבנו משה אלשיך כותב, ביום הזה, מה תלמוד לומר ביום הזה? לדורות. זאת אומרת, לכל הדורות, כל דור ודור, כל שנה ושנה, לא רק בשלוש שלוש, שלוש, שלוש שלוש, שלוש שלוש, אלא בכל שנה ושנה, ביום הזה האדם, כך הוא אומר, קונה שלמות אמיתות התורה, וזוכה, כותב רבנו משה אלשיך, זוכה לאור רוחני ולדבר שיהיה קיים איתו לעד ולנצח. אז תארו לכם כמה מרוויח מי שהוא חי ביום חג השבועות ומתפלל, עושה קידוש, לומד תורה, מתעסק בתורה ולומד בתורה כל היום הזה כולו, כמה שיכול יותר יעשה יותר. כמובן שעיקר הדברים מכוונים לגברים, כיוון שהאיש חייב בלימוד תורה, אישה פטורה. אבל בכל זאת הגמרא אומרת, אם אישה עוסקת בתורה יש לה שכר, אבל באיזה תורה תעסוק? או תורה שבכתב, תנ"ך, או בהלכות שמצויות ושייכות לבית, האישה תתעסק בזה, כגון הלכות שבת ששייכים גם בנשים, וכן הלכות יום טוב, הלכות ברכות, הלכות תפילה, ועוד ועוד. צריכות לדעת גם הם את ההלכות האלה, זה עיקר הלימוד, זה ההלכה. לכן יזהר האדם מאוד, כי בימים האלה, ביום הזה יותר נכון, שהוא יום חג השבועות, הימים האלה, אומר הרב השנה, מהר"ם אלשיך, אומר הימים האלה שמקודם שבועות, מעכשיו ועד יום חג השבועות, הם מעידים על מעשים טובים על האדם. לכן צריך האדם להשתדל בהם הרבה, בלימוד תורה, ובעיקר בשלושה ימים שקודם. הם נקראים שלושת ימי הגבלה. אז ממתי מתחילים? מיום חמישי בלילה, שישי זה אחד, שבת שתיים, ביום ראשון זה ערב החג, שלושה ימים. שלושה ימים של קדושה ופרישות ועבודת השם ולימוד תורה וקיום מצוות, הכל כמה שאדם יכול יעשה בימים האלה, ואז יקנה לו נשמה קדושה חדשה טובה משובחת מעולה לכל השנה כולה ולכל ימי חייו. והרב המשך כותב, לנצח נצחים. אז תארו לכם מה האדם יכול לזכור בימים האלה. לכן אומר השאלה שהחג הזה הוא גדול מכל המועדים. זו הסיבה שבגמרא אמרו מסכת ביצה, יש מחלוקת בשאר ימי החגים, שאר החגים, האם צריך גם לכם או לא צריך לכם. זאת אומרת לכם, כמו שאמר, אך אשר יאחל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, לכם, זאת אומרת לצורפיכם, אוכל. אז יש מחלוקת. שאר הימים של ימים טובים, הגמרא במסכת ביצה פסקה שחצי יום בלימוד תורה וחצי יום באכילה ושתייה. אבל הכל מודים בעצרת, זה יום חג השבועות, לבעינן כולו לכם, שצריך לתת לגוף את המנוחה שלו, אוכל ושתייה. מה העניין? למה צריך? השאלה אומר שהרי ידוע שלימוד תורה אני צריך ללמוד אותו בשכל, להפעיל את המוח. ואם האדם לא אכל, הוא לא שבע, הוא לא שתה, לא יכול להבין טוב את התורה, את הלימוד. צריך לאכול ולשתות, כדי, כמובן לא לאכול יותר מדי, לאכול לפי שיעור מה שגופו צריך, וכן לשתות מה שגופו צריך. אז על ידי זה יכול ללמוד. עכשיו יום חג שבועות הוא ניתן בשביל מתן תורה, ללמוד את התורה. אם אני לא אקבל את מה שהגוף צריך, השכל לא יכול לעבוד. לכן אמרו ביום הזה צריך לאכול ולשתות, אוכלים מעדנים ושותים ממתקים ועוסקים בתורה כל היום כולו. אתה משה לא צריך, כל השנה אתה ברוך השם, נכון? איזה סטנדר, איזה זה, גן עדן עמוד. שלא ירד עליך גשם, מה? מה זה? לא, בית הכנסת צריך לשבת קצת באימה ויראה, לא בצורה כזאת, לא יודע. לא, אותנו לא לימדו כך. טוב, עכשיו הרב סדר היום הוא רבי משה בן מכיר. רבי משה בן מכיר כותב, אני אקרא לכם כמה שורות מדבריו. הוא אומר, ראוי לשמוח ביום הזה יותר מכל הימים, יותר מכל המועדים, ולענגו בשמחת התורה. זאת אומרת, ישמח בתורה שניתנה לנו. והטעם, כי עסק התורה צריך שאדם ילמד אותו בשכל ויבין אותו ויזכור אותו. לימוד תורה צריך הבנה וצריך גם לזכור. אז אם הוא צריך את כל זה ללמוד ולהבין, אז הוא אומר, אם ככה צריך גוף בריא, ולכן מצווה ביום הזה לחזקו את מת הגוף. ועוד הוא אומר, תדע שזה נס, היום הזה היה נס גדול. מה הנס של היום? הוא אומר שאתה תראה כל הספרי תורה שיש בעולם, כולם לא דומים, כולם מתחילים עם כל הגלויות שהיה לנו מאז שניתנה תורה 3,333 שנה. אתה תראה ספרי תורה כולם מתחילים בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אין דבר שמישהו דילג על איזה מילה או איזה אות, חוץ ממקומות שיש ידוע יש שינויים בין אנשי אירופה לאנשי ספרד, אבל בכל המקומות אותו דבר. הוא אומר, זה מראה שהתורה שלנו תורת אמת, והקדוש ברוך הוא שמר עליה ונתן לנו אותה, והיא לא תשתנה בשום זמן מהזמנים. הוא אומר, רק יש שינויים בודדים באיזה מקומות. ודע, אומר הרב סדר היום, שהרמב״ם עליו השלום, ידוע, היה לו ספר תורה שהוא העתיק אותו, הוא היה דקדקן גדול. הרי הרמב״ם בהלכות ספר תורה כתב שאם יש פרשה פתוחה ויש פרשה סתומה, מה זה פתוח? תראו בחומש, יש שם מסתיים קטע, כתוב שם פה. מה זה הפה? זה פרשה פתוחה. סופר שכותב את הפרשה הזו צריך ללכת, להפסיק באמצע הפרשה, השורה, לעבור לשורה חדשה. זה יקרא פרשה פתוחה. אבל אם זה סמך, פרשה סתומה, זה בא להורות לו, אתה צריך לעצור פה, להתרחק מרחק של 3 אותיות, או יותר, 9 אותיות, סליחה. או יגיע לסוף השורה, יכתוב מילה אחת בסוף השורה שיהיה סתום מכאן ומכאן וממשיך לשורה החדשה. מה זה מורה? פעם פתוח, פעם סתום. המדרש אומר, משה רבנו היה בהר. כמה זמן הוא היה בהר, משה? פתוח. עקבת אחריו 40 יום ו-40 לילה. מה הוא עשה ב-40 יום ו-40 לילה האלה? מה? למד תורה. אז הוא יכול ללמוד תורה פה. למה לא למד פה? רגע, אני שאלתי, מה קורה לך משה? למה הוא למד למעלה? למה הוא עלה למעלה ללמוד? מה? ללמוד מהקדוש ברוך הוא. לא לומדים תורה מכל אחד, לומדים מהקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא היה מלמד אותו את כל התנך, אפילו התהילים, הכל נתנו, ספר איוב, ספר משלי, הכל. עכשיו מה היה עושה? הקדוש ברוך הוא היה מפסיק לו באיזה קטע, סוף פרשה, אומר לו משה, לך שמה, לא אתה, הוא קרא למשה רבנו, משה, לך שם, תשב, תנוח, תחזור על הלימוד כמה פעמים עד שאני אקרא לך. אז שהיה נותן לו הפסקה קצרה, ואחרי 5 דקות קורא לו, משה, משה, כל המלאכים שומעים. וואה, אומר המדרש, היו משתוממים, מי זה המשה הזה? באו לראות אותו, ילוד אישה הגיע, בא מלמטה, עלה פה ולומד תורה אצל הקדוש ברוך הוא. הם אף פעם לא ישבו ללמוד תורה אצל השם, חוץ מהאדם הראשון שישב שם ולמד. איך כתוב שם? אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ויאמר לאדם. אז הקדוש ברוך הוא הכין את התורה, יופי, אתה לא רק אתה מאחר, אתה מביא לי גם כעת כוסות, בוא קח גם את זה. מה סליחה? כל יום אתה אומר לי סליחה, מה יהיה איתך? ברוך הבא. אז אתה שומע? אז היה חוזר על התורה, ואז היו רואים שמשה רבנו הגיע. אבל כשהיה פרשה שיש בה הרבה טעמים והרבה הלכות והרבה פרטים, אז היה הפסקה יותר ארוכה. אתה מקשיב? אז הייתה הפסקה יותר ארוכה, ואז ישב הפרשה פתוחה. זה לפי הפשט, לפי הקבלה שתהיה מקובל, נבהר לך גם, בסדר? אז לכן כל זה ניתן לו למשה רבנו. בא הרמב״ם עליו השלום והוא טרח הרבה בכל המקומות בעולם, הוא הסתובב בהרבה מקומות, אז הלך לחפש איפה יש ספרי תורה הכי עתיקים, עד שמצא ספר תורה של בן אשר. זה היה מתקופת הנביאים, היה סופר אחד קראו לו בן אשר, והוא כתב כמה ספרי תורה. הרמב״ם מצא ספר תורה שלו, אבל לא רק ספר תורה, כל התנך כתוב על קלף, וממנו העתיק אות באות. תראה מה זה הרמב״ם עליו השלום, והיה רושם כך וכך כתוב כך, והגיע את הספר תורה שלו כולו על פי ספר תורה של בן אשר, וכתב את זה. תפתח הלכות ספר תורה לרמב״ם, תמצא שמה, והוא מונה את כל מניין הפרשיות הפתוחות שיש בבראשית, כל מניין פרשות הסתומות, אחר כך בשמות, אחר כך הכל הולך לפי חומשים, לא היה אז כמו שיש לנו היום פרשיות. ויקרא, במדבר, דברים, ואחריו קדימה, יהושע. מה בא אחרי יהושע? משה? שופטים? שופטים א' או שופטים ב'? ג' ואחרי שופטים הבא? שמואל? איזה שמואל? שמואל? איזה שמואל? היום הפטירה שלו, שמואל הנביא, זכותו תגן עלינו. נו, ואחר כך, אחרי שמואל, מה בא? מלאכים? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו האחר יבוא ד' לדבר מלכים א' ב', אחרי מלכים הבא לא דברי הימים א', דברי הימים ב', אחרי זה יבוא הנביאים האחרונים, ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרי עשר. אתה יכול להגיד לי כמה אחדים מתרי עשר? נראה אותך גבר, יאללה. הגעתי, יום בשקט. נו, תגיד לי אחד. אתה גר ברחוב הזה, כאן. איך קוראים? איך? אני לא שומע. מה זה אומר? באיזה רחוב אתה נמצא עכשיו? יואל. נו, איך זה מתחיל מהראשון בתרי עשר? די, מה קרה לכם אתם? קוראים לך משה? אני יודע שאתה יודע. אני רוצה ללמד אותו. הושע היה הראשון. הרי הושע מי בא? הנה הוא פותח. תח, תפתח, נו. אה, יפתח תהילים עכשיו. אתה מכיר את הסיפור? אוי ואבוי, תאבד לנו את הזמן ככה סתם. טוב, טוב, לא משנה. נו, אז צריך עוד מעט בליל שבועות, תשים לב, אחרי שבועות אני בוחן אותך, אם לא תדע, תדע לך מה אני אעשה, אני אתלה כיסא פה ואתה תשב פה באוויר. תזהר לך. ואם כן, אז אומר שראוי, למה הטעם שצריך, כיוון שהתורה צריכה גוף בריא, כך כותב הרמב״ם. אז הרמב״ם עליו השלום לקח ספר תורה של בן אשר. אחרי זה כותב הרמב״ם באיגרת שלו שהוא נסע, הגע למצרים, שהמצרים היא מחולקת לשתי חלקים, יש איפה שהנילוס ויש מצרים הפנימית, הפנימית זה קהיר, איפה שהנילוס זה נקרא נעמון. מה זה נעמון? היו הרבה רבנים שם. אלכסנדריה, היא אלכסנדריה, היא נמצאת ליד הסואץ, אלכסנדריה, אז בדות ים סוף. שמה בנעמון מצא שמה הרמב״ם מצא ספר תורה, אמרו לו יש ספר תורה של עזרא הסופר, הלך הוא מצא אותו. עזרא הסופר הוא כתב ספר תורה, כמה ספרי תורה, אחד מהם נשאר במצרים, קרא בו, אומר ושמחתי מאוד שיצא כל הפרשות וכל ההגהות שאני הגעתי בדיוק כמו שכתב עזרא הסופר. אומר וקיבלתי על עצמי את היום הזה יום חג ויום שמחה וסעודה מדי שנה בשנה. באיזה יום זה היה? כ"ח באייר, הוא כותב כך, כמו היום, כמו היום הרמב״ם עליו השלום זכה, זה היה כמה ימים לפני חג השבועות, שבוע בדיוק, שמח שמחה גדולה ואמר קבעתי את היום הזה ליום שמחה ומשתה מדי שנה בשנה, שמצאתי את התורה האמיתית כפי שכתב עזרא הסופר. אחר כך שמו את הספר תורה הזה בבית הכנסת, מקום גבוה, שם קבעו אותו, כך כותב הרב חידה, מביא בשם כמה ספרים, מביא הרב חידה, זה בספרו דברים אחדים, כותב על זה. שם בדרוש של שבת שלפני חג השבועות, מה קוראים לו? שבת קלה, שבת קלה, שבת הזאת, שבת קלה, בעלינו לטובה. אז הרב חידה כותב שהרמב״ם למד שם בסרט תורה הזה, ואחר כך גנזו אותו, והיה שם בקע בקיר למעלה גבוה, והיה סתום שאף אחד לא יגע בזה, כי ניסו פעם לגנוב את הספר תורה הזה. יש על זה מעשה נורא, מביא הגאון רבי יוסף חיים, שבזמן הקדמונים בספרד היה ספר תורה אחד של עזרא הסופר. הוא כתב כמה, אז אחד מהם הגיע לאיזו קהילה בספרד, והיה ספר תורה הזה ברשותו של איזה יהודי נכבד, תמיד חכם גדול וגם עשיר גדול. היהודי הזה השאיר נכסים, מלא נכסים, צאן, בקר, שדות, אדמות, לרוב כרמים, זיתים, מכל הדברים שיש, רק קורקונט של זה לא השאיר. וקיצור, והיה גם להבדיל הספר תורה של עזרא הסופר. באו, נפטר שני בנים, באו שני הבנים, אמר הקטן לגדול, בוא נחלק את הרכוש. אמר לו, בסדר, חלק, חצי, עשו, הביאו שמי, שילמו לו כסף, כמה זה שווה, העריך. וקיצור הדברים, אמר האח, אני מוכן לוותר על כל הרכוש, רק תן לי את הספר תורה. אתה תיקח את כל השדות, כל הקרמים, הפרות והעגלים, הכבשים והצום, תיקח את התרנגולות עם היונות, עם הביצים, עם הכל, ואני אקח רק את הספר תורה. אמר לו, ככה אתה מסכים? אמר, כן, יקר לי מאוד, ספר תורה שכתב אותו עזרא הסופר. לקח אותו, שמח עליו שמחה גדולה, הכניס אותו לבית הכנסת, שם אותו בית הכנסת שיש שמור שם. היה איזה אחד רשע מאלה ממרץ אבות אבותיהם, זה קינה מאוד, אמר, מה זה? יהודי הלך, היה לו רכוש כזה גדול, ירושה כזו ענקית, הלך, לקח, מחר את הכל בשביל ספר תורה שכתב אותו עזרא הסופר, אני אראה לו מה זה. הרי ספר תורה, אם חסר לו עוד אחת, פסול. והגמרא אומרת שאפילו כתב עוד אחת, כאילו כתבו כולו. לכן יש עניין באלה שכותבים אותיות לספר תורה, כדי שהם יזכו כאילו כתב אותו כולו, יש לו שכר כאילו כתבו כולו. למה? כי אם חסר עוד אחת בספר, פסול. כתבת את האות, השלמת את הספר, אז קיימת מצוות, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדע את בני ישראל שימה בפיהם. וכתוב פרשת הילד. קיצור, זה בא בליל שבת, הרשע הזה. קראת ספר תורה, היה פרשת משפטים. הוציא ספר תורה וישב ליד השולחן, ידע כולם הלכו לישון בליל שבת. פתח את הספר תורה, הביא איזה סכין, גילח שמה, הוריד אות עין, ועבדתם את השם אלוהיכם, וברך את לחמך ואת ממך. הוריד את האות עין. הוריד את זה, כיסה, גלגל את הספר, חזיר אותו לארון. באו ביום שבת לקרוא בספר תורה, פתחים אותו, מברכים עליו, והנה הגיע לעלייה ועבדתם את השם, עומד החזן, לא, מוכה הלם, מיד רץ בעל הספר תורה לראות, אוי ואבוי, ראה חסר עוד עין, וואי, נפל והתעלף, עצף לרים אותו עם אלונקה, לקחת אותו לבית, חולה, ולא יכל לאכול ולא לשתות, והיה בוכה, 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 בוכה. אמרו לו, מה אתה בוכה? אומר ספר תורה, עזרא הסופר, שעזרא הסופר הלך עליו. עכשיו טוב, אנחנו נתקן את זה. אומר, מה זה שווה? זה כבר לא עוד שכתב עזרא הסופר. מי יכתוב לי את זה? אני את כל הממון נפסדתי בשביל הספר תורה הזה. ופתאום חסר לו שם עין, והוא היה בסדר, הגיעו אותו, היה הכל בסדר, איך זה קרה? טוב. והנה, כך כותב רבי יוסף חיים עליו השלום, מספרו עוד יוסף חי. אומר, והנה, בלילה, מרוב העייפות, הוא לא אכל כל השבת. לא קידש, לא אכל, נשאר בתענית לחלוטין. והנה, בא אליו בחלום, עזרא הסופר בלילה. אמר לו, אל תצער, אני ירדתי מהשמיים וכתבתי את האות עין שחסרה ושמתי אותה, וסימן לזה, תקום מחר בבוקר תלך לבית הכנסת, תמצא אותו במקום פלוני במזרח ליד ארון קודש של בית הכנסת, תשב שמה ותראה על השולחן את העין של האיש הזה, נקראו לו את העין בשמיים, העין שלו על השולחן, עין תחת עין. והנה קמו בבוקר, ראו הכל אמת, רואים עין של בן אדם, ו אז פותחים את הספר תורה, רואים כתוב עין, אותו כתב, אותו צורה שכתב עזרא הסופר. והאיש הזה גילו אותו, ישר ראו אחד אעור, חסר עין, אתה יודע, ראו אותו וידעו את המופת והנס הגדול שנעשה. אומר כך, כותב רבי יוסף חיים, אומר, לכן זהר האדם מאוד בקדושת ספר תורה, כל שכן ספר תורה שכתב אותו עזרא הסופר עליו השלום, אז היה מנהיג של עם ישראל, הוא בנה בית שני עליו השלום. אז אומר מכאן הרמב״ם עליו השלום היה לו תוספת תורה, לא, זה יכול להיות שהעתקה אחרת, הוא כתב כמה, וראה אותו, ועד היום הוא נמצא שם בקהיר גנוז. גם הרב חידה מביא מעשה, מביא מעשה שהיה בספר של קורא הדורות. קורא הדורות כתב שם שפעם אחת היה גם כן איזה יהודי הגיע סוחר, והוא סוחר בעתיקות, נכנס שם לבית הכנסת בקהיר וגנב את הספר תורה, אבל לא יכל לגנוב, השמש היה שומר, שילם לו הון עתק, אמר לו, אל תדבר, אל תספר לאף אחד, כך תהיה עשיר גדול, לוקח את הספר, אל תגלה, אני לקח רק את הספר, תתיק השאיר, שיחשבו שהספר תורה נמצא. לקח את הספר וברח איתו, נסע איתו באונייה, אמר ייסע לספרד, ימכור אותו שם, ספר תורה שכתב עזרא הסופר. נסע, והנה בדרך בים רגש עליו הים וטבע הוא והספינה, והספר תורה צף, והשמש הזה שמכר לו את זה מת באותה שעה. אז כולם נענשו מרמינה. אומר הגאון חידה, כל זה מביא הרב חידה בדברים אחדים שלו, אומר, יזהר האדם, זה הספר תורה, לכן אנחנו ביום הזה שמחים בתורה הקדושה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, שכולה אמת מבראשית עד לעיני כל ישראל. ואינה שלא יהיה הזעקה ותיבהל, תאיר אותו, שלא יהיה הזעקה, תיזהר, סקרה. אז אם כן, מכאן אדם ידע כמה מעלת הספר תורה. תראה, הרמב״ם עשה יום חג, היום הזה כף חד בייר. עוד יש רבי חיים הכהן, שמעת עליו? רבי חיים הכהן היה מארם צובה, תלמיד של מי?
הארי.
אתה מנחש, זורק מילים באוויר?
מעביר,
כן. מי היה? תלמיד של מי? של רבי חיים הכהן, תלמיד של רבנו חיים ויטל, תלמיד של מארחו. הוא כתב ספר טור ברקת, זה על כל ארבעה שולחן ערוך, כתב פרש אותם גם לפי ההלכה גם לפי הקבלה. הספר הזה ישנו היום, טור ברקת. וטור ברקת הוא רבנו חיים הכהן, ידוע, הוא אדם קדוש מאוד. אז הוא כותב, אני אקרא לך מה שהוא אומר. הוא אומר, הגמרא במסכת קיטין דף נון ג', הגמרא אומרת שם שהשם יתברך נשבע לנו שלא יחליף אותנו ולא באומה אחרת ולא יעזור אותנו לעולם. איפה ראינו? שם הגמרא מביאה מעשה עם חנה ושבעת בניה. מכיר את הסיפור? ספר סיפורים יש את זה, אבל המקור מסכת גיטין נונזן, שהיה חנה הייתה לה, הייתה מסכנה אלמנה והיה לה שבעה בנים. שמע הקיסר יימח שמו וזכרו אכזר, אז קרא להם, אמר להם שיעבדו לצלם. פתח הראשון אמר לו תעבוד הצלע, אמר לו לא אשמע לך. אז אמר לו למה, מה כתוב, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. מיד שלח אותו להרוג אותו במקום, הרג אותו ליד כולם. בא השני כדי שיפחדו, השני כל אחד אמר לו פסוק, אחד אמר השם הוא האלוהים, כל אחד אמר פסוק אחר. הגיע בן הקטן, היה ילד בגיל 3, אמר לו תראה אחים שלו מתו ואמא שלו בוכה, הנה יושבת פה בוכה, אז תרחם עליה. אמר לו אתה, אני לא מבקש שתשתחווה לפסל, אני אזרוק מטבע ברצפה והפסל יושב פה חוץ מכמו בית הכנסת, ואתה תתכופף להרים את זה וכולם ויגידו שאתה השתחוות כדי שלא יעברו על דבריי. פתח הילד את פי וצעק, הוי קסר טיפש, הוי קסר כסיל, הוי קסר אהבל, הוי קסר שעובד עץ ואבן, אתה לא מתבייש? עם ילדים קטנים אתה מתעסק? אתה רוצה להפר לנו את האמונה? אנחנו עמדנו בהר סיני וכתוב בתורה, כי הוא יודע התורה, את אדוני אמרת היום ואדוני אמרך היום ליום עולמים. מה? אמר לו הקדוש ברוך הוא נשבע, מה זה אמרת? אז הגמרא אומרת אמרת שביע אותך, ואנחנו נשבענו לו והוא נשבע לנו. אז הוא נשבע לנו שלא יחליף אותנו באומה אחרת, אנחנו נשבענו לו שלא נחליף אותו באלוהים אחר. אז אמרנו ככה, אמר בסדר, בסייף הורידו את הראש שלו. ואיפה הם קבורים? כך יש מסורת בצפת, היית פעם בצפת? שמה באזור צפת, איפה קבר הארי ומרן וכולם, תסתכל בצד דרום, יש שם שביל שמוליך לקבר, לכיוון בית הכנסת של רבי שלמה אלקבץ בצפת. עכשיו אז זה יורד יותר ממקווה הארי, מה שקוראים מקווה הארי, אז יש שם ירידה, קו ישר תלך, בדרך יש מערות, באמצע יש מערת הינוקה, ובפרשת בלק בזוהר מובן שם שפעם תלמידי רבי שמעון הלכו בדרך והיה ילד אחד שואל אותם שאלות בסודות התורה. זה היה בן יתום של רב המנונה סבא, שהוא היה מגלה להם, מגילה שמיים, שזה 10 דפים, זה ידוע פרשת ינוקה ופרשת בלק. תמשיך עוד קצת, תמצא שם עוד מערה, שם מערה קשה, קשה להיכנס אליה, צריך לזחול בפנים, שם חנה ושבעת בניה קבורים באותה מערה, שם חנה ושבעת בניה, אז נקברו שם, לקחו אותם שם בקבורה, זכותם תגן עלינו. אז אומר מכאן, אם אתה ראית שהקדוש ברוך הוא נשבע לנו וגם אנחנו נשבענו לו, אז תדע כמה גדול היום הזה, לכן קוראים לו שבועות, שבועות לשון שבועה. האמת פשט מסרת שבועות זה שבועה, אבל יש החגים, וכל חג יש לו מסכת. למשל יש לנו מסכת מגילה, זה שייך למה? ליום פורים. יש מסכת תענית, זה 4 תעניות. יש מסכת מועד קטן, זה דיני אבלות, לא עליכם, וכן על זה הדרך. אחר כך יש לך שבת, הלכות שבת, כולו מסרת שבת, 24 פרקים, המסרת הכי גדולה. אחר כך יש לך ראש השנה, כמשמעו מסרת יומה, יום הכיפורים, מסרת סוכה, סוכות, מסרת פסחים, פסח, וכן הלאה. היה רבי נתן אייבשיץ, היה בגיל 9, אמר אני אלמד את כל הש"ס, ואיך אני אעשה סדר? פתח יומן, כתב אני אלמד עכשיו מסכת שבת, כל שבת אני אלמד כמה דפים, אגמור אותה, אחרי זה יגיע פסח, פורים, אני אלמד מסכת מגילה, יבוא ניסן, אני אתחיל ללמוד פסחים. פסחים זה סרט קשה, יש שם כמה פרקים שעוסקים בקורבנות, עניינים לא קלים, שלא שייכים בימינו, ולמד אותו. למד, גמר פסחים, אחר כך היה ראש השנה, אחר כך יומה, סוכה. אמר שבועות, זה חג השבועות, ככה הוא חשב. והנה הגיע חג השבועות, הימים שאחרי פסח, בא לקחת את מסורת שבועות, הוא אומר לא, זה שבועה, שבועת הדיינים. יש שם מקום לשבועת העדים, משפיעים את העדים, משפיעים את הדיינים, כל דיני שבועה יש שם. אז אמר, איך, אני אמרתי חג השבועות, טוב אני אקרא, אבל אחר כך מצא פירוש, זה מה שאמרנו כעת. הוא אומר גם הקדוש ברוך הוא נשבע לנו ואנחנו נשבענו לו בהר סיני, הוא לקח אותנו לעם, היום הזה נהיית לעם, יום העצמאות של ישראל, מתי זה? יום וב לחודש סיוון, הם יש להם טעות בנוח, טעו גם ביום גם בחודש, במקום סיוון כתבו אייר ובמקום וב אז יסיים אייר, זה יום העצמאות של אלה המשועממים, אבל אנחנו יש לנו יום העצמאות שלנו מיום כבר 3333 שנים, היום הזה נהיית לעם, ככה אומר משה רבנו, זה יום מתן תורה, נהיינו עם, קיבלנו את התורה. לכן החזור כעת דברי הרב חידה, אומר תדע זה חג קדוש מאוד, בואו נקרא חג הביקורים. למה חג הביקורים? שהיו מביאים בו לחם הפנים, סתם פשט הם מביאים ביקורים לבית המקדש, כמו שיש מסכת ביקורים, אבל היותר פירוש יותר פנימי, כיוון שעכשיו עדיין אין חיטים בשוק, עכשיו מתחילים לצמוח החיטים, אבל בשוק עדיין עד שיגיע ייקח עוד שבוע שבועיים, אז היו לוקחים חיטים חדשים איך כתוב בתורה, וביום הביקורים להקריבכם מנחה חדשה לאדוני בשבועותיכם. מה הם עושים? הם יוצאים לשדות, קוצרים חיטה, מה שמה עכשיו אלה החמאס שרפו לנו כמה שדות, השם ישרוף אותם ואת כל תצא אש מהשמיים תחלה את כל עזה. אל תפחד, עזרת השם. תקשיב עד הסוף. אז לחם הוא נקרא לחם הביקורים, שמעת? מה זה לחם הביקורים? זה לחם חדש שעכשיו נעשה מתבואה חדשה, חיטים, צריך לטחון אותם, לעשות מהם לחם, ומביאים לבית המקדש שתי הלחם, שתי כיכרות לחם, מגישים אותם לבית המקדש, זה נקרא לחם הביקורים, לכן קוראים אותו יום הביקורים. מה בא לרמוז? לחם זה התורה, כתוב במשלה, לכו לחמו בלחמי ושתו ויין מסכתי, אז זה הלחם שלנו, זה התורה הקדושה. וגם יש פירות חדשים, כעת יוצאים כל הפירות, הענבים, אפילו הבטיח יצא כבר, שצריך לברך ענב שהחיינו. זה מה שראית מקודם, זה דמה, זה לא הבטיח, זה תפוח אדמה בגודל הבטיח, אבל היום כעת כבר יש, מתחיל לבוא לשוק פירות חדשים, ברכים עליהם שהחיינו. הבנת? עוד פעם אתה מדבר? עוד פעם? אז אני אמרתי אתה? אז מה אתה רוצה ממני? גם אתה נותן להם לדבר, גם אתה מעיר לי הערות? מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. נו, אז מה למדנו עכשיו? שיש פירות חדשים מביאים, ולמה על זה זה היו מתברכים הפירות? אומר ועוד שוב, מה הפירות? אבל היו והם חיטים, להם ביקורים. אומר לא, שכחת, הגמרא אומרת מסכת כתובות בסוף המסכת, עתי לחיטה שתתמר בראש הדקל, שלפני שיבוא משיח יהיה עצה כמו דקל, עצים מוציאים חיטים, והגמרא אומרת שמא תאמר שיהיה קשה, אז איך נוריד את החיטים? עכשיו חיטים פה בזה, לוקחים מגל, חותכים אותם, קוצרים אותם. אומר לו אל תדאג, יבוא רוח, ינענע אותה, וכל החיטים נופלים, ואתה אוסף, שם שם שק למטה, אוסף את הכל, מביא הביתה, כל חיטה כמו כליות שור. ראית כליות של שור? תלך למסלח, תראה, אתה יודע מה זה מסלח? בית מטבחיים. תראה שם יש כליות של שור, כל חיטה גודל כליות של שור. זה, צולים אותה קצת על האש ואוכלים אותה, איזה טעם גן עדן, משהו פלא. ברכתה מורה פרי האדמה. עכשיו חיטה תפוחה, מה אתה מברך עליה? האדמה. חיטה כלויה, האדמה. אבל אם טחנת אותה קמח, זה שהכל. ואם תעשה ממנה עוגה, מזונות. תעשה ממנה לחם, המוציא. אז כמה ברכות יש על החיטה לבד? כן? אז זה אומר, זה סוד החיטים שהם מביאים אותם לבית המקדש. והיום אין אילן, אומר אבו דרהם עליו השלום, שהחיטה אין אילן. מה אומר אילן? אומר אלא זהו שבדעתית לבוא יהיה אילן. בא הרמב"ן נחמני, תשמע מה הוא אומר על יום חג השבועות. אומר, תדע שאין יום כזה בשנה. אתה זוכר את הגמרא שאמרה ששבת אמרה לקדוש ברוך הוא, לכולם נתת בן זוג ולי לא נתת בן זוג? מה פירוש? אמרה שבת לקדוש ברוך הוא, משל אדם רוצה ביום ראשון לעשות איזה עניין, לסדר איזה משהו בעירייה, אז לא הספיק, אומר מחר יום שני. וכן יום שלישי, אומר יש לו בן זוג, יום רביעי. יום חמישי אמר, אני אלך לשוק, אקנה פירות, ירקות, לכבוד שבת, לא הספיק, אומר מה שנשאר, אקנה ביום שישי. אבל שבת מה יכול לעשות? שבת יש רק יום אחד. אמר לה, ישראל יהיו בן הזוגך. אנחנו בשבת שנים לומדים תורה. אז לומדים תורה בשבת, ישראל והשבת, ושם רובני ישראל את השבת, נעשות את השבת. זהו, מה זה לעשות? להוסיף נחול על הקודש בכניסה וביציאה. אומר הרמב"ן, אותו הדבר יום חג השבועות, תשמע מה הוא אומר. אומר, תדע, זה יום קדוש פעם בשנה, יום אחד רק, אין לו שני ימים, לא שבעה ימים כמו בסוכות, לא שבעה ימים כמו בפסח, יום אחד בלבד. יום אחד בלבד שאנחנו סופרים כעת עומר, שבעה שבועות, שנסיים לספור עומר, שבעה שבועות, מתי זה יוצא השנה, מוצאי שבת, נגיד שהם שבעה שבועות בעזרת השם, יאללה, נו קדימה, מחורת מכינים את עצמנו לחג השבועות, יום ראשון. יוצאים משבת לחג, איזה יופי, משהו, פלא פלאים, ימי המשיח. ואז אומר, באה השבת, שבת זה בחינת, אומר הרמב"ן, יום השמיני. איפה אני צריך? אני צריך, זה יום חמישים יום, זה יוצא יום החמישים, נכון? אם 49, ספרנו 49, מתי זה נגמר? עם כניסת החג. כניסת החג, איך ששוקעת ההמה, הלך 49. נכנס מיד חג השבועות. חג השבועות הוא נקרא יום החמישים. אומר הרמב"ן, תדע שהוא בן זוגו של ישראל, שהוא יום החמישים, והוא שבע שבתות, אחרי שבע יבוא השמונה, והוא יום השמיני, שבוע השמיני. למה? כי בו ביום ראינו את האש הגדולה בהר סיני. מה זה האש הגדולה? כביכול אש, הקדוש ברוך הוא ירד עם אש, וראינו את האש, ובזה נכנס לנו האמונה בלב. אומר, זה היום הגדול, יום חג השבועות, זה המעלה שלו, וכל המצוות של התורה הכל נמצא שם. אומר, ולכן תדע שהיום הזה הוא גדול מאוד, והוא יום נכבד, והוא יום שבו הקדוש ברוך הוא מגלה בו את הגאולה, והשם יתברך בעצמו ימלוך ביום הזה על כל העולם כולו, וישמיד את כל אויבי ישראל, והוא ישלוט עלינו. אז תאר לך מה זה, כי כל המצוות שלו כתובות הוא הביא לנו אותם ביום הזה. כך כותב גם תלמידו של הרשב"א, היה רבי יהושע בן שועב, תלמיד הרשב"א, הוא כותב, זה יום החמישים, הוא קדוש מאוד, ותזכור, שלא היה לנו הלל גמור בכלל. מיום ראשון של פסח, הרי בלב פסח אמרנו הלל, נכון? פעמיים או פעם? כמה פעמים אמרת? מה, אתה לא זוכר מה היה בלב פסח? מה, אתה בנאה 96? מה, איפה פעמיים? תן לו לדבר, מסכן, אתה לא תן לדבר. אחד, מה? בקידוש? מי קשקש לך? מה היה בתפילה של ליל פסח? מה התפללת? לא זוכר. ערבית אמרת? שמע ישראל אמרת. אמרת עמידה, אמרת אתה בחרתנו, נכון? מקדש הזמנים. זה היה בשבת יצא פסח? פסח השנה. באיזה יום? שבת בלילה? שבת בלילה? אתה מערבב את שביעי של פסח עם ראשון של פסח. ראשון של פסח היה מוצאי שבת. אמרנו בעמידה בתודיענו. ואז מוצאי שבת עשינו קידוש, אבל עדיין, אז אמרנו מתי הלל? שגמרנו את העמידה. מיד החזן פתח, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, זה לילה יחידה בשנה שאומרים בו הלל בברכה, שקידשם במצוותיו וציוונו לגמור את ההלל, ואמרנו הלל שלם. שרנו הלל גמור המקודש, כן. אחר כך עוד פעם בהגדה, בהגדה אמרנו גם כן את סדר סדר הלל, ומאז לא אמרנו עדיין הלל שלם. היה ראש חודש, הלל בדילוג, ראש חודש אייר, יומיים, הלל בדילוג, לא הלל שלם, בלי ברכה. ראש חודש סיוון עכשיו יבוא, בעזרת השם, באיזה יום? ביום? רביעי. יופי, מחר זה ערב ראש חודש, וביום רביעי זה ראש חודש, יום אחד. אז אומרים הלל בלי ברכה, בדילוג. מתי הלל בברכה? ביום חג השבועות, יום החמישים. אומר לכן, יום החמישים זה יום שאומרים בו הלל בברכה, כי בשמיים יש שמחה גדולה ושלמות עצומה מאוד. תדע איזה יום גדול זה, זה יום שבו שערי שמיים נפתחים, ומה שתבקש בשמיים יעשו. עכשיו אומר השנה עליו השלום, תדע שהיום הזה שקול כנגד שלוש שבתות. מי הם השלוש שבתות? נו, מי אלה שלוש שבתות? איזה? אחד זרק מילה, כולם אחריו. תחשבו קצת, איזה שלוש שבתות? אני אתן לכם רמז, איזה תפילות מתפללים בשבת? נו, 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 התחלת, הנה הוא התחיל. אתה קידשת כנגד שבת בראשית, שבת ראשונה שבעולם. בבוקר מה אומרים? ישמח משה, כנגד מה? שבת שניתנה בו תורה, כעבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשון נתת בעומדו לפניך על הר סיני, שני לוחות אבנים הוריד בידו. זה שבת, היה יום שבת. עכשיו לא יחול שבועות בשבת, אז היה שבועות ביום שבת. אחרי זה במנחה מה אומרים? אתה אחד, כנגד מה? שבת שלעתיד לבוא. אז השם אחד ושמו אחד. אין ממלכות בעולם, אין ביידן, אין פוטין, אין נבלה, אין הוצ'ימין, אין צ'צ'קשו, אין כלום. יש רק הקדוש ברוך הוא. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, שמו אחד. שמעת? אז זה הוא אומר, חג השבועות יש בו שלוש שבתות. שבת הראשונה של בריאת העולם, שבת שנייה של מתן תורה, ושבת שלישית של העתיד לבוא. שלושתם באים ונכנסים בתוך היום הזה. אתה רואה איזה יום גדול. אומר היום של חג השבועות, זה השלה, כותב את זה עליו השלום. שמעת? אומר, ולכן הקדושה של כל השבתות האלה, ומי שימד תורה, הוא אומר, הוא ירגיש עולם הבא פה. נו, אתה רוצה להרגיש גן עדן? אז תלמד בחג השבועות, שב תלמד בחשק, בשמחה. אומר, והכל בו, והכל כלול רוחני וגשמי. ביום הזה, חג השבועות, יש בו גם רוחניות, על זה שלומדים את התורה, וגם גשמיות שאוכלים מאכלים משובחים, אבל צריך לאכול בשר. יש הרבה אוכלים חלבי, בסדר, תאכל חלבי בלילה, תאכל חלבי בבוקר, אבל בצהריים יום חג, יום טוב, חייב לאכול בשר. אז לא יוותר, תאכל בשר, פחות כזית בשר, כך צריך. לרמה מפנו, אנו השלום, זכותו תגן עלינו, אומר, תדע, לכן הוא נקרא עצרת, על שם שהוא נעצר. מה זה נעצר? למה נעצר? הלא הקדוש ברוך הוא מאמר למשה רבנו, ביום לך אל העם, וקידשתם היום ומחר. זאת אומרת, היום, זה יום, איזה יום זה היה? יום ג' לחודש, ומחר יום ד' לחודש. מה עשה משה רבנו? הוסיף יום אחד מדעתו. עשה גם יום ה' לחודש. הוסיף יום אחד מדעתו, והקדוש ברוך הוא הסכים איתו. שלושת ימי הגבלה. הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות רק יומיים הגבלה. הוא עשה שלושת ימי הגבלה. והקדוש ברוך הוא הסכים על ידו, אז שבועות נדחה בעוד יממה. עוד יממה נדחה חג השבועות. אז הבנת? אומר, לכן מה יצא? ששבועות נעצר, היה צריך לבוא, הוא בא להיכנס, עשה לו סטופ, משה רבנו אמר לו תמתין. הבנת? לכן זה נקרא עצרת, כך כותב הרמ"א מפנו. ולמה? כי אנחנו מתחברים עם התורה. שים לב מה הוא אומר. הוא אומר, זה היום שעליו אמרו רבותינו, קודשא בריחו אורייתא וישראל חד הוא. כמו שאי אפשר לגעת בשם יתברך, כי אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, והוא קיים, חי וקיים לעד. גם התורה הזאת אף פעם לא יוכלו לשנות אותה. יבואו כל המאה ועשרים השיקורים שם, ואיתם הם ועוזריהם ועוזרי עוזריהם ועזראיל יחד איתם, לא יצליחו לשנות אות מהתורה. כמו שכתב הרמב״ם, זאת התורה לא תשתנה בשום זמן מן הזמנים, ואפילו אות אחת מהתורה לא תשתנה. כך גם עם ישראל כולו קודש, מי שנוגע ביהודי הקדוש ברוך הוא ינקום בו, שנאמר, מי אמר את זה? הנביא ירמיה, קודש ישראל לאדוני ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם, נאום אדוני. מה פירוש? תרומה. עכשיו תרומה, אנחנו אין לנו תרומה, אסור, כי אנחנו תמאי מתים. אבל בזמן המקדש היה תרומה גדולה. מי שאכל תרומה גדולה חייב מיטה בידי שמיים. הוא חילל את הקודש. עכשיו אומר, עם ישראל נקרא תרומה, קודש ישראל לשם. הקדוש ברוך הוא הקדיש אותנו, אנחנו עם קדוש. קודש ישראל השם, ראשית תבואתו. זה ראשית, העולם נברא בשביל ישראל שנקראו ראשית. כל אוכליו, מי שמתעסק עם ישראל שומע, הלו, בוא הנה, תגיד לו למוחמד דף, אם חי אסמו ואיסם אמו, תגיד לו, מי שנוגע ביהודים הקדוש ברוך הוא נוקם בו, כל אוכליו יאשמו. אומר, אז זה היום הזה, אבל רק צריך ללמוד תורה בשבועות, תזכור. אני אבוא לראות אותך. אם אני אראה אותך מתבטל, אמר עלק, תזהר. אז תזהר. בסדר? אז קודשה בריחו, אורייתא וישראל. הרב תולעת יעקב עליו השלום כותב. אומר, תדע שחסד של הקדוש ברוך הוא, של הבריאה, שהוא מחדש לנו נשמות חדשות ביום הזה, וכל אחד מאיתנו צריך לדעת שהוא מקבל היום חיים חדשים, שומע? חיים חדשים. אז אפילו הוא חולה, אפילו הוא בעל איסורים, אפילו יש לו צרות מכל הכיוונים, אין, אני אדם חדש היום, אל דבר איתי על שום בעיה, הכל בסדר, חיים חדשים, ומקבלים את התורה, והוא מביא שם שכל המזיקים מסתלקים, כל המזיקים המשחיתים כולם מסתלקים ביום הזה. והביא דברי מארי קולון. מארי קולון כותב שנוהגים את הספר תורה לקשט אותו בשושנים ופרחים. בא רבינו חיים פלאצ'י ואומר, נכון שנוהגים לשטוח עשבים על הרצפה בבית הכנסת. למה? למה שוטחים עצבים? מה? מה? עזוב את המן עכשיו, מחשם עומבת אותו. מספיק לנו כעת את החמאס, נו. אבל אני רוצה עשבים ברצפה, מאיפה למדנו? מה? הר סיני, הוא צועק הר סיני. סתם, טוקי. טוקי הר סיני. שמעתי. מה היה אבל? גם הצון והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. הקדוש ברוך הוא מזהיר את משה רבנו. למה? כי הצון רק רואים דשא, מתחילים לאכול. אז היה כל הר סיני עטוף בדשא. אז זכר לזה, כדי שנתרגש. הר סיני, הר סיני, בשבילו זה ציור של הר סיני. הנכד שלו הביא מהגן, מהר סיני. מה אתה בלבל את הראש עכשיו? צעקת, 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 יענו אתה יודע את כל התורה כולה. אז בקיצור, הר סיני, אז שרה היה עשב. בא רבי חיים פלאצ'י אומר, אתה שם עשב? לא סתם עשב, תביא נענה, תביא שיבה, תביא רוזמרין, תביא מה עוד? נו, לואיזה. מה עוד? תשאל את המרוקאים, יגידו לך. תביא עשבים שנותנים ריח טוב ותשים על הרצפה דשא, ועל זה תדרוך בבית הכנסת, ואת הספר תורה תיאטר ברימונים וכדומה. יש מעריל, אני מחילה לוקח זמן מהרב, מעריל עליו השלום כותב שכך הרב רבו בעל תרומת הדשן היה ראש רבני אשכנז, הוא כתב שהיו מביאים פירות ועצים ומניחים וקושרים בקוטלים של בית הכנסת. ככה נהגו, גם הלבוש כתב כך, ועוד כמה גדולי רבני אשכנז. הגאון מווילנה התנגד לזה לחלוטין. למה? כיוון שהנוצרים להבדיל בכנסיות שלהם, הם שוטלים עצים, יש להם עצה כמו השוח וכדומה. אז שלא יהיה דוגמת חוקות אגויים, אז הוא ביטל את המנהג הזה. אבל יש לזה מקום, זאת אומרת יש כאלה, לוקחים רימונים, לוקחים, עכשיו עוד מעט העונה שהרימונים מתחילים לצאת, כעת זה זמן הרימון הראשון שיוצא, זה עכשיו בסיוון, אחר כך יוצא, יש עוד, יש שבעה סוגים זנים של רימונים, זה מתחיל, הזמן שלו מתחיל עכשיו. למה אני אומר את זה? פעם שאלו איזה חכם אחד, אמר אין על רימון שהחיינו. למה? כל השנה יש שקר, דיבר שקר, והוא לא יודע והוא לא מבין, נהילה מכבודו. אין רימונים, כעת אין רימונים. עכשיו יוצאים הרימונים הראשונים בעצים, פרחים יוצאים. ועוד שבועיים שלושה מתחיל לבוא הרימון הראשון, אבל עדיין הוא חמצמץ. לקראת אלול מגיעים הרימונים היותר משובחים. יש שבע מיני רימונים פה בארץ, בן פורת יוסף, תלוי איזה ברכה השם נתן. יש רימון, רימון הוא שוקל קילו. אתה תלך לרמת הגולן, שם מוכרים לך בקופסה 5 קילו רימונים, 5 יחידות. שם לך את זה בתוך ארגז, עטוף בצמר גפן, שולחים את זה, משלוח לחוץ לארץ, מי אתה רוצה? יש לך בן דודה, אתה רוצה שישלח לך יורו, או זה, אבל תסתער שלא ישלח לך מזויף. ודולרים וזה, אתה שולח לו, מגיע לו עד הבית. הבנת? אז תדע, יש משלוחים. אז זה עד אחרי ראש השנה, עד חשוון, כסלב, יש עדיין רימונים משובחים בשוק. והם 7 זנים. שתיים, כל אחד יש לו שם של הרימונים. אז זה הזמן שלהם. אז זה לכן אומר, ישים עשבים שיש בהם ריח טוב, כדי שיהיה. ועוד מילה אחת, בשם רבין אליהו מאזמיר, עליו השלום, בלעם הכהן, זכותו תגן עלינו. הוא אומר, תדע שביום חג השבועות נולד יששכר. מי זה היה יששכר? קראו לאבא שלו.
יעקב?
כן, אתה בטוח? כן? אתה בטוח? ויששכר, אז אומר כיוון שזה יום לידת יששכר, מביאים דודאים לבית הכנסת. אז הדודאים זה סוג פרי. אם אתה תביא אחד כזה פה, כל בית הכנסת יהיה ריח. זה יש לו ריח מדהים, זה כמו תפוח קטן. הדודאים נתנו ריח ועד פתחנו כל מגדים. אבל איפה הם? לא גדלים. תרבותי זה לא תרבותי, זה רק גדל בר. איפה? בשדות או בבקעות. היום כבר אין. למשל, אצל מסנדריה למטה, היה בקעה, היה שם דודאים. עכשיו, בעונה הזאת, סוף אייר, סיוון, מתחיל לגדול. זה מסוגל לפרי בטן. לא היה, ויעל חירובן להמצא דודאים בשדה, תננה לי עם דודאי בלך. ונולד יששכר. אז יששכר נולד יום הולדת שלו, חג השבועות. גם לפי המדרש, רבי שמעון בר יוחאי נולד בחג השבועות. אז אומר לכן, לזכר זה, מביאים דודאים, שיהיה לנו הרבה בנים עוסקים בתורה, ויהיה ריח טוב ובושם לכל עם ישראל. חזקו ואימצו.